כן, אם אני זוכר טוב, אנחנו בפסקה כ"ח. אני באמצע, נכון?
כן.
כן. אולי נקרא את זה עוד פעם מההתחלה ונאריך במקום שקיצרנו. ומיד והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מופנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו ואיש אחד בתוכם לבוש עבדים וכסת הסופר במותניו ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת. מזבח הנחושת מהווי? אמר להם הקדוש ברוך הוא, התחילו ממקום שאומרים שירה לפניי. חזיון ההשחטה הבא בשר גדול כדי לאתם את כל הריקבון וההפסד של דור הרע והנפסד שמפני רוע מעשה וכניין העצמי של הרשעה שדבקה בו נתפשט ערסה של המחלה המוסרית הנוראה במידה ידועה אפילו בגדולי הגדולים. על כל פנים במה שירד אצלם העוז של כוח המחאה נגד הרשעה, שאומנם גדולים מאוד היו היחידים הללו, כשם שגדול היה בכללו הדור, אף על פי שהיה רע ומקולקל. אבל הקלקול שחדר את הנשמה העצמית שבדור גרם שצריך חירוס גמור ולהתחיל בניין חדש דווקא מתחתית המדרגה. מדור קטן, שפל וחלוש שאין בו אותו העוז והגודל שעבר, אבל גם כן אין בו אותם הקלקולים העצמיים בכל עוזם. ההרס הכללי המקיף את כל צדדיו של הדור בכל דרכיו, פינותיו ונטיותיו מכל ששת הקצוות שגוף מוחשי הוא נידון ביחוסיו השונים, כולו עומד להירוס וחיליון. אבל מצד הגודל שבו, שכמידתו גדל גם כן רשעו, הוא עומד לכיליון, ולבנות על מקומו דור כפוף, נוח ונמוך, המתחיל לצעוד על דרכי ההשלמה והישרה בצעדים מדודים מאוד. משער העליון הם היוצאים, מגדולת הכוחות שבדור האחרון לממשלה וחופש, לגדולה ועוז. אמנם הוא פונה צפונה, מקום החיסרון ופתיחת הרעה. מכל צד אין מנוס ודרך לבניין, כי כולו מלא מותה, ואיש כלי מפצו בידו. אז דומני שעד פה פחות או יותר הגענו בפעם הקודמת.
יותר?
טוב. אמנם הסקירה התכליתית מתעצמת בכללותם ונבדלת מעליהם. שמה נשקפת האצילות והמתינות. החיים הנמסרים להיכתב בספר מדור דור. הבניין התולדתי שעל ידי ספרים וספירות יעלה משפלותו עד מקום רוממותו. אז אמרנו כנראה שזה האיש האחד שבתוכם לבוש הבדים וכסת הסופר במותניו. אז אלה הם שישה אנשים. ששת האנשים האלה התברר לנו בפסקה הבאה שהם קצף, אף, חימה, משחית, משבר ומחלה. ויש איש שביעי ביניהם. איש אחד בתוכם, וכמו שהאנשים האלה אלה הם דמויות עליונות, אלה הם דעות עליונות, הם אידאות עליונות, ארכיטיפים, תודעות על שמהוות יסוד רוחני במציאות. ופה אלה שישה אנשים שאיש כלי מפצו בידו, אבל גם פה ישנה עוד דמות עליונה. והדמות העליונה הזאת היא הסקירה התכליתית, המתעצמת בכללותם ונבדלת מהם. זה כמו מה שאולי מוכר מסגנונו של המהר"ל, הנקודה הפנימית, תמיד בין כל הקצוות, כל הצדדים, אז ישנה את הנקודה הפנימית. מה זה הנקודה הפנימית? פנימי תמיד זה תכליתי, התפיסה הכללית, התפיסה המגמתית, התפיסה הנשמתית. זוהי התפיסה הכללית או התכליתית, הכל אותו דבר. והנה הסקירה התכליתית מתעצמת בכללותם, היא באה עצמיותה מופיעה עם כללות. יש כל מיני צדדים, והצדדים מצד עצמם הם מלאי הרס. אבל מכללות כל הצדדים עולה איזה מבט אחר מכל ההרס. והוא נבדל, אמנם מתעצם בכללותם, הוא עניין אחד עם כללם, אבל הכללות היא בעצמה הנבדלת בלשון המהר"ל. היא בעצמה סוג אחר, מתעצמת בכללותם ונבדלת מהם. שם נשקפת האצילות והמתינות, מכל החורבן, מכל ההרס. הולכת ועולה באופן תכליתי האידיאליות, המגמתיות, האצילות, המתינות, החיים הנמסרים להיכתב בספר מדור דור, כסת הסופר במותניו. לא יישאר מהדורות הרבה, תישאר כן ההגות, תישאר המחשבה, תישאר התמצית התרבותית, תישאר הספרות. ספרות ונתתם בספר למען יעמדו ימים רבים. כתיבה בספר באמת היא נושאת את עיניה אל העתיד, אל דורות יבואו, אל ההצלחה להעביר את המידע אל מי שאתה לא יכול לדבר איתו, אתה לא יכול לראות אותו. מכל מקום, הכתיבה בספר היא יוצרת קשר עם העתיד. שם נשקפת האצילות, המתינות, החיים הנמסרים להיכתב בספר מדור דור. הבניין התולדתי, ההיסטורי, שעל ידי ספרים וספירות, יעלה משפלותו עד מקום רוממותו. כל הצדדים מורים שהכל נוטה פה לחורבן, הכל נוטה פה להרס, לקצף, לחימה, אף, משחית, משבר, מחלה. הכל הולך ונרכב פה. אלה הם הדמויות העליונות שנמצאות ביסוד הרוחות המעצבות את חיי החברה, הלאום, המדינה, במציאות של ירושלים. אבל מעבר לכל החורבן הולך, כמו שקראנו בהפטרה, נתתיך לנטוש ולנטוץ, להביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. מכל ההרס סוף דבר זה בשביל לבנות ולנטוע. הבניין התולדתי שעל ידי ספרים וספירות, זה לא ילך בפעם אחת ולא בדור אחד. דור, יום לבנות גדרייך, היום ההוא ירחק חוק. אבל עם כל מרחקו וכל מה שצריך לעבור על מנת להגיע אליו, מכל מקום, לאט לאט, דור לדור, ישבח מעשיך. על ידי ספרים, ספירות, יעלה משפלותו עד מקום רוממותו. הקו הזה הוא קו שכבר צעד בו עם ישראל מזה דורי דורות. כי המציאות של להתחיל בקטנות וללכת ברוח מתונה כמעה כמעה עד שילכו הדברים והתפתחו במשך הדורות, כבר לכל הפחות בכיוון הזה כבר היינו, אנחנו מכירים את זה. נער ישראל היה בצאתו ממצרים. רק מזבח הנחושת הקטן נעשה לו. לא נתמלא בכל עוז עצמיותו עד ימי שלמה. האידאה, השאיפה הפנימית ביציאת מצרים, היא, כמו שנאמר שם ביסוד הגאולה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, זה שמי לעולם, זה זכרי לדור בדור, ואזכור את בריתי. אמור לבני ישראל, הוצאתי, הצלתי, גאלתי, הבאתי אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק ויעקב, לתת אותה לכם מורשה, אני השם. השבועה לאברהם, יצחק ויעקב היא הייתה הברית לאברהם, יצחק ויעקב, בריתי יעקב, את בריתי יצחק, בריתי אברהם יזכור, הארץ יזכור, זה הברית של ואיסך לגוי גדול. גוי גדול, גוי גדול במובן האלוהי. גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. אבל הגוי הגדול, מן הסתם, הוא גוי מרשים שמלוא הרשמתו, או הכיוון של מלוא הרשמתו, סוף דבר, ממה שיצא, אנחנו יכולים להבין מה הובטח או מה הייתה המחשבה. ימי שלמה המלך, שם המטרה הושגה, או קרוב לכך. על כל פנים, תדעמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטיך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. זו הייתה התודעה של, שעליה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים. שם ביציאת מצרים, שהם בתודעה, שהם הולכים למלא את הייעוד של אלוקי אבותיהם, שנגלה עליהם ושבועתו להם, ולמען זה הם צועדים, אז ברור להם שהם צריכים להגיע לארץ, ואיפה לארץ? הר נחלתך, מכון שבטיך, מקדש השם כוננו ידיך. כל עוד לא נבנה מקדש, לא התמלאה מחשבת אלוקים בשבועת האבות. יוצא שהתוכנית של יציאת מצרים הייתה ירושלים, והייתה ירושלים בשיעור הקומה של ירושלים. המקום אשר יבחר השם, שמה תעלה עולותיך. אז זה ברור, שם עוד כבר במסע במדבר, זה ברור שהם הולכים באותו המשך מהלך של אברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר הראך. איזה ארץ? התברר בהמשך. המקום אשר יבחר השם, הולכים לארץ. לאן בדיוק? איפה זה הר נחלתך? התברר בהמשך. המקום אשר יבחר השם. אבל מכל מקום ישנה את הדמות העליונה, ישנה את האידאה הפנימית, ישנה את הנשמה, את המגמה, את הברית שמכוחה הדברים מתרחשים. ואני מעריך כל הדברים האלה בשביל להגיד שמה שהתרחש בפועל, איך נגיד, זה היה לא זה. כי כל דור מהדורות שצעדו שם מציאת מצרים ועד ימי שלמה, התוכנית האלוקית היא הייתה בתהליך התממשות, אבל בכלל מימוש לא הגיע. למדת שהקדוש ברוך הוא יכול לנהל את עם ישראל במסלול של דורי דורות, מאות שנים, עד שהתוכנית, הדיבור, השבועה, הברית, האידאה העליונה תלך ותתגשם, כמעט כמעט, עד שתבוא אל מקומה. ממילא למדנו שביחס למעמד הגדול של האומה בימי שלמה, מעמד האומה בימי יציאת מצרים הייתה בבחינת נער. נער ישראל היה בצאתו ממצרים, רק מזבח הנחושת הקטן נעשה לו, לא בכדי המשכן ועבודת השם שהייתה בו, לעומת מה שסוף דבר הסתבר שם, במקום אשר יבחר השם, במקדש השם שכולנו ידיך, ששם השם ילוך לעולם ועד, כאשר יבוא אל המנוחה ואל הנחלה, אז ביחס למזבח של בית עולמים, אז מזבח הנחושת הזו היה קטן. כמו שעבודת ישראל באותה תקופה הייתה לעומת האידיאל המלא בשיעור קומתו קטנה. נער ישראל היה בצאתו ממצרים. רק מזבח הנחושת הקטן נעשה לו. לא נתמלא בכל עוז עצמיותו עד ימי שלמה. אז נתמלא כבר עוזו, רוחו וחוסנו. הכרת עצמיותו וכוחו לאלוה נגדל. וההכרה הכוללת של מהות העבודה נתגדלה כפי גודלו. גדלה אומה, גדלה תודעת העצמית, המסות הגדולות אשר ראו עיניה, המעלות והמורדות, ההנהגה האלוהית המופלאה, הדרדורים והנפילות שיהיו להם בימי שפוט השופטים והיחזות בארץ, הניסיונות בפרקוסי הופעת המלכות בישראל, עד שהדברים הלכו ומצאו את מקומם והתיישבותם, סוף דבר התבגר ישראל. דרך שנות ילדותו, משברי נערותו, עד היותו לגבר בגוברין, שם בימי דוד ושלמה. שם כבר נהיה ההכרה הכוללת של מהות העבודה נתגדלה כפי גודלו. על כן מזבח גדול חדש נעשה, ומזבח הנחושת אשר נעשה במדבר קטן היה. כאדם שאומר לחברו פלוני, ננסו ופסו לעבודה. זה הביטוי של הגמרא בזבחים, שמזבח הנחושת הוא שם בצד, בצל. לא עליו היו מקריבים בזמן בית המקדש, כי נבנה מזבח אבנים ענקי. נעשה. וכל כל המבנה של עשיית המשכן, המקדש, הוא לעולם, ועשו לי מקדש, משכן, ושכנתי בתוכם. לעולם, המבנה הארכיטקטוני אינו אלא שיקוף של המעמד החיים האלוקיים, הממלאים את נשמת ישראל, את נשמת כלל ישראל. זהו עצם המקדש. כשהמבנה הממשי הוא אינו אלא, איך בלשון המדרשים של ימים אלה, זה מצד עצמו, בלא הרוח החיים שבתוכו, מקדש שרוף, קמח טחון. לא המבנה, לא העצים, לא האבנים, אפילו לא עבודת הכהנים והלוויים, וישראל במעמדם, אפילו זה לא נקרא המקדש. כי כשפרח המקדש, הסתלק המקדש, שנחרב המקדש, אז המערכות החיצוניות הן כבר נחשבות כלא. כמחתכון, אריה הרוג, מקדש שרוף. כי עצם המקדש זה ספירת החיים הנשמתית של כלל ישראל, כמו שאמרנו. היא קיימת, יש רוח חיים בגבייה, בגוף. והגוף זה המבנה, המקדש והעובדים בו. אין חיים, אין שכינה, אז בבחינת גבייה בלא רוח חיים. ואם כך, בהתאם לעוצמת השראת השכינה, בהתאם לעוצמת החיים, הלא, כן, ישנה קורלציה בין המציאות הגופנית למציאות הנשמתית. הופעת חיים עזה היא גם מתראה בצורה גופנית חזקה, גיבורה, גדולה. על כל פנים, במעמדים המלאים של האומה, אז למלוא הופעת ספירת החיים, אז המעמדים הגופניים הם קריטי, כמו שלסנהדרין, אז מישהו בעל מום הוא פסול, כמו שלעבודת בית המקדש, מישהו בעל מום לא יקרב, איש אשר בו מום לא יקרא. ותנאי השלמות הגופנית הם כל תנאי היופי עד היותר מדויקים. עד יש בגמרא שמי שאורך הזרת שלו לא כאורך האף שלו הוא פסול לעבודה. זה לא יפה. זה במעמד המלא של השראת שכינה. לית שכינת השריה לא באתר פגים ולא באתר חסיר. למדנו, כשהולכת ומופיעה עוצמת החיים הפנימית השכינתית, הולכת ומופיעה מערכת גופנית תואמת לה, משקפת אותה. החיים בעוצמתם העליונה הופיעו גם בצורה פיזית, ארכיטקטונית, גדולה יותר, מרשימה יותר, עצומה יותר, ממה שהיה בתקופת הילדות הרוחנית של עם ישראל, בתקופת המדבר. כי אין מקריות בקדושה בכלל, הכל מדויק והכל מבטא בדיוק את המעדים הפנים פנימי. על כן, נסבך הנחושת נפסה לעבודה. פלוני ננסו ופסו לעבודה. דרכים גדולים ורעיונות כלליים אדירים נתמלאו כבר על לבבות של האומה לכללה ואישיה וסיהרה קיימה בשלמותה. זה ביטוי רזי כזה שאומר שהשר עמד בשלמותו. אנחנו מתארים לעצמנו שהמשמעות של הביטוי הזה הוא השר הוא תמיד מקבל את אורו מהשמש, וכפי העמידה בצורה שאין מחיצה בין השמש ובין השר, ככה נראה השר בשלמותו. כנסת ישראל נמשלה ללבנה כזכור, כידוע. אז הנה ככן, יש, והמעמד המלא של כנסת ישראל, שהיא לדודה ודודה לה, באותו עולם שאין העולם כדאי לאותו יום שבו ניתן שיר השירים לישראל, במציאות של שלמות, הופעת הייחוד של קודש הבריחו ושכינתו, כנסת ישראל, זה השיקוף של השר את מלוא אור החמה. אז בימי שלמה זה היה המצב. כנסת ישראל הייתה כבר מסוגלת לבטא בבשלות הנפשית, התודעתית, הרוחנית, את מלוא התכנים האידיאליים שהמגמה האלוהית שעסוקה לברוא את השמיים ואת הארץ בשביל התגלמות האידאה, הצורה, האידיאל הישראלי, עסקה בהופעתו. והמלכים היו משמשים בחדר אחד. סיירה קיימה בהשלמותה. והנה פה, העסק קורס והעסק מדרדר הרבה מדרגות לאחור. לאן הוא הולך ומדרדר? לאן הוא חוזר? בואו נחזור לנקודת המוצא. כל המסלול של העבודה האיטית, המודרגת, כמעט, להתחיל בקטנות ולעבוד בצורה יסודית על הפרטים, ולדייק אותם, לייצב אותם, ללטש אותם, לברר אותם, כשהם יהיו מיוצבים במקומם המדויק, על גביהם נניח אריח, על גבי לבנה, וכן הלאה, לאט לאט, עד שיבנה הבניין. בחוכמה ייבנה בית, לאט לאט. כיוון שצריכים לחזור, לאן חוזרים? יורדים כיתה, חוזרים לכיתה א'. כאשר הכרח מביא על ידי המגרעות הגדולות של רגלי הגודל של הדור, עד רבה, שיער הקיימה בשלמותה, ועוצמות ותעצומות וחזיונות ושאיפות וראייה עצמית ותודעה עצמית ודימוי עצמי של החברה בישראל נהייתה בגודל האולטימטיבי. אבל בד בבד עם הגודל הזה, אז ביום שנשא שלמה את בת פרעה, בא גבריאל ונעץ קנה שבים ואלה סרטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי. זה יאמר פה בעוד כמה דפים בגמרא. אבל לענייננו, שם בנקודת הגודל, בנקודת ייסוד, הגובה העליון של האומה, שם נזרע זרע הפורענות. כי על אפי ועל חמתי הייתה העיר הזאת מיום היותה, כמו שאומר הפסוק. מרגע ייסוד הבית, הנקודה שהיא איננה תואמת את הגודל הכללי שהמצב נמצא בו, במה שהתבטא באותה סטייה, באותו סימפטום של נשיאת שלמה את בת פרעו, הוא ייתן את תוצאותיו עד שיתהפך כל הגודל הזה לרועץ, וכל השאיפות וכל החזיונות וכל תעצומות הנפש וכל העוצמות של המשקעים הדוריים של מה שנבנה פה בדורות האומה יתורגם לאנרגיות נפשיות שיבואו בזרימה נפשית הרסנית בגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. והכל ייחרב. העוצמה הנפשית של הבניין היא משמשת לעוצמה הנפשית של ההריס. מכל הכיוונים, שישה אנשים. כאשר ההכרח מביא על ידי המגרעות הגדולות שלרגלי הגודל נתרחבו ונתעמקו, המגרעות הם קיבלו את המנוע של הגודל, העוצמות הם בעצמם שימשו פה להרס, והגודל הוא בעצמו שנתהפך לרועץ. אז כאשר ההכרח מביא על ידי המגרעות הגדולות שלרגלי הגודל נתרחבו ונתעמקו להקטין את האופי של האומה להבא, הגודל יתהפך לרועץ. אז בואו נתעסק בקוטן. צריך נשמות קטנות, דורות קטנים, הרבה דורות קטנים, בעמלנות קטנה, שהגודל ילך ויבנה מעמל הנמלים עד שיבנה אל הגובה התכליתי, שכבר היה לנו איזה ממשק איתו בימים הקדומים. חדש ימינו כקדם, כי מעולם ומשנים קדמוניות, כי מי שלמה. עכשיו שצריך להקטין את האופי של האומה להבא ולהתחיל גדולה מתחתית קטנה, מלמטה למעלה. מכל מקום, הגודל העבר, הגודל העבר, כאילו כתוב הגודל שעבר, הגודל שהיה לנו בעבר כבר ייתן בבטח את פריו. אולי מי מכם זוכר, יש פסקה כזאת מאוד מאוד מקבילה באורות התשובה, ששם הרב אומר, יש פסקה או שניים כאלה, שהרב אומר שבעל תשובה יש בבן אדם עולה למדרגות שלא על פי, לא על פי תכונתו, הוא קופץ מדרגות. לא, אני לא מדבר על הפסקה הזאת. יש באדם קופץ מדרגות שלא על פי מה שהוא צריך, לא על פי הראוי לו, לא על פי הכשרה האישיותית שלו, המוסרית שלו. וכשקופצים מדרגות, בלשונית, לא בלשון הרב, אז תיזהר, כי עלולים לשבור את הראש. כשקופצים, זה מסוכן. והנה, אדם כתוצאה מזה שהלך בגדולות, ודחק את עצמו למדרגות שהוא לא שייך אליהם, זה ודאי הוביל אותו לכישלונות. והתשובה היא לחזור אל המדרגה שלו, ולחזור ולהיבנות כמעה כמעה. מכל מקום, הרב מסיים שם את הפסקה, שכיוון שעלה, יש בחינה שכיוון שעלה שוב לא ירד. אינו דומה אדם שמתנהל לאיתו אל מקום שהוא אף פעם לא היה שם, לבין אדם שנאלץ להידחות ממקום נפלא שהוא היה שם, מסתבר שהוא לא מתאים לזה, אבל עכשיו הוא הולך לאחור והולך ומכשיר את עצמו להיות מותאם לזה. התיאור שהוא עשה, הסיור המקדים שהוא עשה, שאומנם התהפך לו לרועט, אבל יש בו גם ערך מוסף, כי זה מכוונן אותו, הוא יותר יודע לאן הולכים. זה יועיל לו שאומנם הוא צריך להתקדם כמעה כמעה, אבל מכל מקום הכמעה כמעה יהיה גם כן קצת בזריזות יותר. כי סך הכל יש תועלת גם מהדבר הטוב שיצא לו טוב הזה. מאוד מקביל לענייננו, שם זה מדובר בפרט, אותו היגיון בכלל. עם ישראל בבחינת עלה למדרגה, הסתבר שהוא לא יכול להחזיק מעמד שם. המציאות הייתה גדולה עליו. ימי דוד ושלמה, אין העולם כדאי, כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. העולם לא כדאי לשלמה. שלמה גדול על העולם. ומכל מקום, נשאר לנו צרוב עמוק, עמוק, בתודעה הנשמתית של עם ישראל לדורי דורות. הגעגועים, חדש ימינו כקדם. על זה אנחנו מתפללים. וכשאנחנו מתפללים, אינו דומה לאבינו אל מחוזות שלא ידענו. לא, אנחנו מתגעגעים אל חדש ימינו כקדם. הייתה לנו תקופה שמפרספקטיבה היסטורית הייתה ממש כערף עין. כמה זמן הייתה מלכות דוד ושלמה? 70 שנה, סך הכל. כמה היה שם? שלמה מלך 52 שנה, דוד מלך 40 שנה. טוב, 90 שנה. הפרק הזמן הוא בפרספקטיבה של עם זקן כשלנו, זה כלום. זה מה שנקרא פחות או יותר אורך חיי אדם פרטי. ומכל מקום, התקופה היא רק זו התקופה שבה ידענו חיים. וכל מה שאנחנו מחזיקים מעמד לכל אלפי שנות קיומנו, זה רק בתקוות להגיע לתקופה הזאת ובזיכרונות שמחזיקים אותנו. מעמד שכדאי להתאמץ כדי לחזור ולשחזר אותה. אז הנה, זה פועל עלינו טובה, זה לא רק ממלא אותנו רגשי אשמה שמפני חטאינו, גלינו, מארצנו, ונסתכל מה יכולנו להיות ומה אנחנו לא. לא רק הממד הזה, שגם הוא יש לו את הרושם שלו בנפשות שלנו, בתודעה של עם ישראל, אבל זה גם אומר שזה שלנו, היינו שם, אנחנו בכל זאת מכירים את זה. זה דבר שהוא אפשרי, עובדה שהוא היה פעם בהיסטוריה. אז כל זה מעודד. הגודל שעבר כבר ייתן בבטח את פריו, עוד יותר בטוח את פריו. הוא יעיק לעלות, הוא יכריח אותנו לעלות. אי אפשר לסבול. האמת היא שאנחנו קטנים. בטח לעומת ימי בית שני, ואנשי בית שני קטנים לעומת ימי בית ראשון, ובית ראשון הם קטנים לעומת ימי שלמה. אנחנו כל כך זהירים שאנחנו, מלשון חז"ל, כמלוא מחת צדקית. אנחנו בגודל של ראש מחת לעומת שער, אולם, ענק. אבל עם כל הקטנות שלנו, יש לנו זיקה אל גדלות. בפועל אנחנו קטנים, אבל בנשמה ובפוטנציאל אנחנו מאוד גדולים. והנקודה הזאת, יש בה, עם כל הסכנות שבה, בבעייתיות שבה, יש בה משהו מאוד גדול. כי הוא יעיק עלינו לא להיות מרוצים בחיים שלנו. זה בעצם בעיה. בן אדם, משפחה, חברה, לא מרוצים בחיים שלהם. זה עלול להיות גם מחלת נפש. וזה מחלת נפש יהודית. אבל זה נעוץ במחלת גדלות, זה נעוץ בנקודת הגודל. כי באמת, בפוטנציאל שלנו, יש איזה פוטנציאל של גדלות. אז על כן, יהודי לא יכול לנוח. ועם ישראל בטח לא יכול לנוח. והוא אף פעם לא יהיה מרוצה מכל מה שהוא לא ישיג, עד שהוא לא ישיג את מה שהוא באמת יכול להשיג. את מה שהוא היה באזור הזה של ימי שלמה. הממד הזה זה ממד, ממד מאלץ לגדלות. זה טוב. הוא יעיק לעלות, לא יניח את הרוח לעמוד בשפלותו, אבל יטפס ויתעלה. כמה זמן זה ייקח? ייקח. כי אנחנו מסתכלים לאחור, מסתבר שזה לוקח אלפי שנים. נקווה שלא ייקח עוד אלפי שנים. אבל לוקח את הזמן שלו, סוף דבר נגיע אל מקומנו. כן.
יש אפשרות בגאולה, גם דיברנו על שנה שעברה, על הקדמות שלנו, בזמן ממש אפסי, מגודל של ממש קטנות, אנחנו נגיע למצב של נבואה, של מימוש מלוא הפוטנציאל היהודי.
לא יודע. תראה, ישנם שני... התשובה המדויקת זה מה שאמרתי לך, שאני לא יודע. אבל בשולי התשובה, אז תמיד בדברים כאלה ישנה מחשבה כפולה שצריכה ללוות אותנו. אם השאלה היא ביחס לקדוש ברוך הוא, היה בשם תקצר? זה פרויקט יותר מסובך מאשר לברוא את העולם. ירצה, יעשה, הכל יכול להיות. אבל אם השאלה היא מה יקרה בהנחה שיש לנו אחריות מוסרית, ואנחנו אמורים לקחת אחריות על חיינו ולהשתדל לעשות את המקסימום, אז בוא נגיד, אנחנו צריכים לעשות, לצאת מתוך נקודת הנחה, שחיים מפותחים זה לא חיים של בטלנים שמחכים שיפול עליהם מהשמיים. אדם מפותח, אישיות מפותחת, אישיות מוסרית, אישיות שמחפשת לקחת אחריות. לא יודע פרבולה, לא יודע פרבולה. אני יודע, אני רק מדבר משפט שאמרתי פה. בלי פרבולות, פרבולות או כל דבר אחר. אני מדבר על מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו, ומבחינתנו לא מבקשים מתנות ושונא מתנות תחיה, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות את מקסימום של מה שאנחנו יכולים, ולהפעיל את השכל שלנו בהתאם לכך. מה שנעשה יהיה, לא נעשה, אז לא יהיה. סוף דבר יהיה, סימן שימצאו האנשים שיעשו. איזה מעשה יעשו? הם יטפסו את עם ישראל מתחתית מדרגתו והדרום מעלתו. ואם הדרך שעשינו עד כה אורכה היה 2,000 שנה, ונעשתה עבודה, בוא נגיד, דורות רבים, אם לא רוב הדורות של עם ישראל, הם לא בטלנים, ועם ישראל עובד. ומכל מקום, לא הגענו למה שצריך. הפרויקט לא בוצע. אז צריך להמשיך לעבוד, והמחשבה, חבר'ה, אולי כל כך הרבה עובדים, אולי נחכה קצת עד שהקדוש ברוך הוא יבוא אלינו, ייקח אותנו טרמפ. המחשבה הזאת היא ילדותית, בטעמי. לא, לא. הקדוש ברוך הוא יכול לקחת טרמפ, אבל זה לא העסק שלנו, אתה מבין? אנחנו. תעבוד, זה מה שמעניין אותך. כאשר ההכרח מביא על ידי המגעות הגדולות של רגלי הגודל התרחבו ונתעמקו. מה אתה אומר? כן, כן. קודם כל אני חוזר קצת לאחור כדי לחזור לעניין. להקטין, ההכרח מביא להקטין את האופי של האומה להבא ולהתחיל גדולה מתחתית קטנה מלמטה למעלה. מכל מקום הגודל שעבר, גודל העבר, אולי צריך להיות ככה, מכל מקום גודל העבר. קיצור אחד, או שצריך לכתוב שעבר, או למחוק את ההגודל. אני חושב יותר נחמד עכשיו למחוק את ההי שלפני הגודל. מכל מקום גודל העבר, ככה כותבים על כל פנים בימינו, כבר ייתן בביתך את פריו, הוא יעיק לעלות, יעיק, יכריח. שימוש של המילה במילה העקה, זה הכרח, לאו דווקא במשמעות של מועקה, לפעמים גם במשמעות של מועקה, משמעות של לחץ נפשי, אבל הרבה מקומות הרב משתמש במילה העקה, הכרח. הוא יעיק לעלות, ולא ינמיך את הרוח לעמוד בשפלותו, אבל יתאפס ויתעלה. זאת היא השירה. זאתי השירה, אמרו לפניי שירה. ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת. מזבח הנחושת מהווה? איזה מזבח הנחושת? מזבח הנחושת זה ימי משה. זה המדבר, אנחנו כבר נמצאים פה במוצאי בית ראשון. אמר להם הקדוש ברוך הוא, התחילו ממקום שאומרים שירה לפניי. זאתי השירה. מה זה שירה? שירה מתחלת מהנעימה החלושה, יותר דקה קלה וקלושה, ומתרוממת עד מרומי הקעת הגלים היותר מזעזעים ומרעידים. התכלית הנשקפת לחסד הגדול, לחסד הגדול הנמשך ובא, כמראה לבוש הבדים המתחבר מחיבורי דורות, שהדבר נשאר קיים ומתנחל, ההולך ומתקדש, מתעדן ומתעלה, ביותו שמור מדור לדור, ואוצר זיכרון חקוק, כסת הסופר במותניו. הנה עומדת בהתחלת הבניין, הנה עומדת בהתחלת הבניין מתחתית מדרגתו. אבל באופן שבו בעצמו כבר קבוע הוא העילוי המובטח של השבת כל האור והטוב. עוד פעם. זאת היא השירה. כמו שירה. מה זה שירה? שירה זה משהו יפה. שירה זה הרמוניה. שירה, אז יש כנראה קלאסיקה של איך... מודל מתאים לאיזה קומפוזיציה, להתחיל בפיאניסימו, מתחילים בקול מאוד חלש, והנה הולך הקול ומתגבר, אז זה נותן איזה אטמוספירה, נותן איזה יופי, על כל פנים זה אלמנט אומנותי. אז פה יש פן בשירה שזה עניינה, מתחילה בשקט והולכת ומתעצמת. ההרמוניה היא מתחילה מעט מעט, והנה היא הולכת, ככל שמתרחבת, הולכת ומתגלה ההתאמה של כל הסימפוניה או כל השירה, שהיא ככל שנמשכים הדברים מתבררת יותר ההתאמה מראשית, ומה שהולך ונבנה פה עד שהוא מגיע לעוצמות מרעישות וגדולות. זה כמובן איזה מין משל כזה. השירה הזאת, אמרו לפניי שירה, כל ההיסטוריה היא אמורה להיות שירה. כל ההיסטוריה היא החזרה של בניין ההרמוניה. כי החורבן הוא קריסה של כלי מפץ והרעשה וקקפוניה נוצרה פה. עכשיו צריך לבנות בחזרה את השירה. את היסוד הכללי, המרומם, המוזיקה ההרמונית צריכה לשוב ולהופיע במלוא עוצמתה. אבל היא צריכה לשוב להופיע במלוא עוצמתה מצירוף של צלילים בהתחלה מעטים, חלשים. והנה ילכו ויתגברו, ילכו ויופיעו, עד שיופיע במלוא שיעור קומתם. כל המבנה של כל ההיסטוריה של עם ישראל הוא כזה. עוד דור ועוד דור. ועוד קטנות, ועוד קטנות, והנה הולכים ומצטרפים, מצלילים, ואתה מביט, כיום רטרואקטיבית, על כל ההיסטוריה של החורבן שלנו, מאז החורבן ועד הלום, ואתה נופל על פניך, ואתה אומר, מה נורא המקום הזה? איזה עם הנצח, איזה עוצמות, איזה גודל אלוקי התגלה פה, מכל הבחינות כולם, בקיום המופלא של עם ישראל, בכישרונות המופלאים של עם ישראל, בהשפעה המופלאה של עם ישראל, בדברי מעולם, איזה הרמוניה הלכה והופיעה פה, איזה עוצמה, עוצמה שהיא מגיעה לדציבלים כאלה כמו העוצמה של הקרצ'נדו של ראשית ימי ההיסטוריה של עם ישראל שם, ביציאת מצרים. כי סך הכל, איך נגיד, שמוע מי מרגזו, נחי לך זה לפי פלשת, אז נבלי אולפי אדום, עם היציאה של ישראל, והנשמע וימס לבבנו ולא קמה רוח באיש מפניכם, ככה זה היה מהאקורדים של הפתיחה שלנו. אני חושב שהקיום של עם ישראל והפרספקטיבה ההיסטורית זה משהו הרבה יותר מרשים מקריאת ים סוף, הרבה יותר לא סביר והרבה יותר עוצמתי וגם מתמיד. כי קריאת ים סוף זה הייתה אפיזודה של לילה, אבל זה אפיזודה של... לא של לילה, לא אפיזודה, אלא זה פשוט סיפור של מה שעולה מבחות תבכה בלילה. אבל סוף דבר יוצא איזה קידוש השם נורא והיום, של שמתוך חילול השם הזה שירה זה סוף דבר. כשכל מה שעולה מכל זה, זה גם נכס גדול, כי יש לנו כיום יהדות בסדר גודל קולוסלי של כל מפעל דורי הדורות שהלכו והתקבצו פה מזרם החיים הזה של עם ישראל עם כל מוראותיו וכל מה שעבר, אבל הוא חוזר עכשיו עם כל הנכסים הרוחניים שלו, עם כל הזיכרונות וכל הספרות שלו, שכשהוא יצא לגלות לא הייתה לו, וההגות והעומק והרוח, אז הוא נמסר. תגידו, הוא מקודד? ההמון בעם ישראל נכון לרגע זה לא, הוא חסום בפני התורה והמסורת של עם ישראל ומכמני ההגותיים. בסדר, הנה יש לנו פה את את הקוד, יש את כל האוצר ויש גם קוד. תלמד את הקוד, תתחיל לקודד את העניין, תתחיל לפתוח את העניין, אז הכל שמור והכל נמצא והכל גדול והכל נפלא. הנה השירה, התכלית הנשקפת לחסד הגדול הנמשך ובא. זה חסד, זה חסד אל כל היום, זה החסד שהולך ונמשך מכל ההרס הזה. זה האיש לבוש הבדים וכסת הסופר שבמותניו, שהוא עניין אחד עם השירה שהיא הולכת ומשחזרת את המפעל האלוהי שכבר נקטנו בו ביציאת מצרים כמעט כמעט, עד שהגענו אל המצב העוצמתי במלוא שיעור קומתו שמימי שלמה. זאת היא השירה שמתחילת מהנעימה החלושה, יותר דקה קלה וקלושה, ומתרוממת עד מרומי הקעת הגלים היותר מזעזעים ומרידים. התכלית הנשקפת לחסד הגדול והנמשך ובא כמראה לבוש הבדים המתחבר מחיבורי דורות, שהדבר הנשאר קיים ומתנחל. הדורות חולפים, הרוח נשארת, הספרות נשארת, הספירות נשארות, הדבר הנשאר קיים ומתנחל. נחלה זה דבר שאין לו הפסק, זה הנצח, וירושלים נקראת נחלה, והרוח הפנימית זאת ירושלים. ההולך ומתקדש, מתעדן ומתעלה ביותו שמור מדור לדור. דור עולה, דור הולך, דור בא, יש גרעין שתמיד נשאר, מה שישבח מעשיך והרוח והתוכן הוא מונחל, הוא עובר, מתנחל, הולך ומתקדש, ודור לדור בחשבון של בניין הרוח נבנה עוד יותר, כי יש לו את כל ההישגים של הדורות הקודמים פלוס. תגידו שהדורות האחרונים קטנים הם לעומת הדורות הקודמים, אבל גבוהים יותר, כמשל המפורסם של הפעם הריף שם בסוף הרובי כננס על גבי ענק. המשל, אבל הפעם זה משל שלי, של הננס, זאת אומרת, זה לא מילה של הרב פה. הדורות האחרונים הם ננסים, אבל הם גבוהים יותר מהדורות הראשונים, כי יש לנו את כל ההישגים של הדורות הראשונים, פלוס השיעור קומה הקטן שלנו. אז זה מתנחל, הולך ומתקדש, מתעדן ומתעלה, ביותו שמור מדור לדור, באוצר צריך להיות פסיק אחרי מדור לדור, לא נקודה, ביותו שמור מדור לדור, באוצר זיכרון חקוק, הספרות נשמרת, כסת הסופר במותניו, שם נעוץ הכוח, אזור כגבר מותניך, מרכז הגוף, וכסת הסופר זה הכוח. הנה עומדת כל השירה שהיא אחת עם התכלית הנשקפת לחסד הגדול הנמשך ובא. הנה עומדת השירה שמתחלת מהנעימה שהיא התכלית הנשקפת, הנה היא עומדת בהתחלת הבניין מתחתית מדרגתו, אבל באופן שבו בעצמו בבניין מתחתית מדרגתו כבר קבוע הוא העילוי המובטח של השבת כל האור והטוב. זאת היא השירה המתפרצת מלב השואף לגודל ואור. הלב של מי? הלב של כנסת ישראל, הלב של כללו דורות האומה הישראלית. הוא מתרונן מהכרתו שהוא נדחק בשפלותו, בשפלות וחושך צר. לב השואף לגודל ואור, הוא מתרונן מהכרתו שהוא נדחק בשפלות וחושך צר, חושך צר. זה שהוא יודע שהוא נמצא פה עמוק עמוק בבירה עמיקתא, אבל כשהוא נושא את עיניו אל האור שבקצה המנהרה, זה מעומם את הרוח. יש לאן לשאת עיניים. אפשר אפילו לומר שירה. התחילו לומר שירה. על כן בגבורה וחוסן יעלה ויתרומם, ועם כל מיעוט אורו, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זו תלמודה של בבל. ואם תלמודה של בבל זה מחשכים, אז מה זה תלמוד הגאונים? מה זה תלמוד הראשונים? מה זה תלמוד האחרונים? ומה זה תלמודנו? עלוביה, עלובי עלובים, מחשקי מחשקים. ומכל מקום, כי ישב בחושך השם אור לי. ואם כל המציאות של החושך הצר, בגבורה וחוסן יעלה ויתרומם, ואם כל מיעוט אורו, הוא הולך הלוך ואור. כל מחמודיה תבואות גנוזות, אין לנו שיעור כי אם התורה הזאת. ככה אמרנו בסליחות של, אני חושב לא זוכר אם ב-י"ז בתמוז או ב-10 בטבת. אבל השיעור של התורה הזאת, שהיא תורה קטנה, של דלת אמות של הלכה ותו לא, זה מיעוט אור, אבל זה שרידי האור של מה שהאיר לנו שם פעם, כאשר היום היה במלוא אורו, והאור הזה יש בכוחו לנהל אותנו גם במחשכים, עד שנשחזר בעזרתו את המציאות של האור הגדול. והוא הולך ומוסיף, כיוון שכבר ניתן ממנו אותו הציוויון הגמור שעליו אין להוסיף. היה דור שהיה כל כך גדול, עד שהיה גדול מדי, עד שהתודעה שלו הייתה שהוא פשוט השיא. ומרוב שיא, מי שהגיע לשיא, הוא רק יכול לרדת. התרחקנו מאוד מהתודעה הזאת. הדור שהולך ומופיע פה, אחרי החורבן והאריס של ששת האנשים האלה, אז זה דור כזה שברור לו שמה שיש זה רק אפשרות להוסיף. הוא כל כך קטן, המציאות היא כל כך שפלה, שממנה אפשר רק להתקדם. התרחקנו מהמצב שאי אפשר להוסיף, אלא כיום יש נרות קטנות של אמורים להוסיף, מוסיף והולך. שעל ידי גיבול המגרעות שבתוכו של אותו דור, של הציוויון הגמור, שהיה לו את הציוויון הגמור שעליו אין להוסיף, על ידי הגיבול בתוך אותה גדלות וענקיות של אותו דור של החורבן, שבתוכו מצד הבסיס החזק של הכללות והשלמות, של השכלול העגול שמאלף ועטף, איזה דור זה היה, היו בו ענקים כאלה, צדיקים כאלה, גדולים כאלה, שקימו את כל התורה כולה מאלף ועטף, אז גמרו את התורה, אז נגמרה התורה. נגמרה התורה, נחרבה התורה, נחרב הדור, הכל התמוטט. אז אם זה המצב, אין מקום לתקוות התעלות ותיקון עצמי. אבל כל זה פשוט נמחה במשעון. ועל ידי החילוף הנמרץ והירידה הנוראה, הנה הוכן חסד עליון לאורך ימים. לא דור גדול, אבל דורי דורות שהולכים וחושפים את גדולת הגדולות. שהולכת וכוללת איתה את כל קטני הקטנות. הגדלות שהולכת ונבנית מכל הקטנות, שלא מוציאה מחוגה את הקטנות, והולכת ומבררת שהגודל האולטימטיבי האמיתי אין בו קוטן, הוא לא חסר כל קוטן, והוא ודאי לא חסר את היכולת של מילוי החיסרון של התעלות והשתלמות והתקדמות ותשובה, עד שיהיה בתשובה כל ימיו. להשיב הנידח למקום תחנותו, ואלה, הפרשת השבוע שלנו, ואלה מסיהם, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, וכל המסעים, הם, כל המסעות סוף דבר, הם שואפים אל המקום אשר הכינו אותי. מקום תחנתו היא צורת האומה בעצמיות, קדושתה, אבל הפעם, כמו שיהיה בבית המקדש, לעתיד, בניקיון גמור. מהתחלת נמיכות מצבה ילדותי, ושחזור המעמדים הקטנים של האומה בראשית ימיה, עד מרום ימי ישיבתה בעלייה פנימית, לא רק חיצונית, לא יודע. יכול להיות? כי שני... מה אתה אומר? לא הבנתי. זה נכון. זה באמת היופי בהצעה שלכם. אבל יש גם את הרעיון שצריך לשוב. אז גם יש... טוב, שמענו את שתי הצעות. בסדר? אבל יש יופי בהצעה שזה סעיבה בניגוד לילדותיות. והעיקרון הזה הוא נמצא ברב. הרב כותב בכמה מקומות, הוא משתמש. זה רענן ילדותי על ראש סעיבה. האחדות של שני הכתבים האלה. זה מופיע בכמה מקומות. אז יכול להיות שאתם באמת אתם צודקים. ומכל מקום,
טוב. גם אני חושב שבא, דוחפת, יותר, כאילו אני עושה, שמשפט
לגדול את זה סעיבה.
ש? שיבה פחות יכולה לדחוף.
הסעיבה יכולה לדחוף. אני הייתי אומר להפך, שיבה דוחפת את הרוח בכוח כוספו. ימי שיבתה, ימי, כאילו אומרים, ימי תשובתה, מימי הילדות ועד ימי התשובה אל המצב הגדול שלה. אני חושב שזה הולך יפה. אני לא דוחה את מה שאתם אומרים, רק... בסדר, שמענו.
הרב?
שני הדברים, כן.
העניין של מה שאנחנו אמורים להגיע למסגור לדבר זה להיות בגדלות של הנביאים ולהכיל את זה על ההלכות, על פרטי ההלכות של היום.
נכון. כיוון שאנחנו נחזור לגדלות, אנחנו לא מתכוונים לוותר על שום דבר מהרכוש שרכשנו לכל אורחים מהגלות. אנחנו לא עברנו את כל ההיסטוריה שלנו בשביל שנגיע יום אחד לאיזה יום, ואז פשוט נעשה איקס על כל ההיסטוריה שלנו לאחור. זה במודל שמציע להשתמש בכל הנכסים שלנו שרכשנו בעבר ולהשתמש בהם לצורך הגדלות, זה עושה רושם יותר מרשים, לא? אז סביר שזה מה שיהיה.
זה גם מראה ש...
כי זה לא היה לשב.
מי שרוצה לחזור לימי גדולה בלי הממשות שהדברים שאנחנו עושים היום, הוא כאילו מועס בדברים שאנחנו עושים היום, מועס במצוות. הוא לא רוצה בהם בהמשך.
זה יכול להיות, יכול להיות שהרב באמת מסביר שזה הבעיה של הדור. זה בדיוק הבעיה של הדור. על רגל אחד אפשר להגיד שזה הנקודה המרכזית של רעיון מאמר הדור, זה מה שהיא... ניסחת פה עכשיו. קם דור שיש לו אינסטינקט נשמתי פנימי שהוא חש שהוא שייך לגדולות ונשגבות, למה שפעם בימים מקדם היינו בזה, לקדושה ושכינה ונבואה ומלכות וכהונה ומקדש, וכל המערכת המסורתית והאקטואלית היא מורגשת כחונקת ולא רלוונטית אל הגודל הנכפת. וזה גדלות הדור וזה אפסיות הדור. זה שני דברים ביחד, וזה משבר הדור. וזה בדיוק מה שצריך, בדיוק הנקודה שצריך להסביר לדור. כי הוא לא יודע מה הוא רוצה בכלל, אז הוא רק יודע מה הוא לא רוצה. ומרוב שהוא לא יודע מה שהוא רוצה, אז הוא גם רוצה דבר, הוא לא רוצה דברים שהוא כן צריך לרצות אותם. זה אפשר להמשיל את זה למין אחד שיצא מטיפול בבית חולים, מחוסר הכרה. ופה פתאום הוא יום אחד קם ואומר, רגע, מה אני עושה פה? עם זונדות ומחתים וגבס ושיגעון. אז באמת, באמת יום מאושר, סוף כל סוף בן אדם מרגיש את מצבו המומלל, והוא פשוט לא יכול לסבול את המצב הזה יותר. סימן שהוא כבר, אבל בן אדם, אתה מבין, בסדר, מאוד משמח, שסוף כל סוף אתה לא יכול לסבול את מצבך, עד אתה פשוט ספקת את כל זה בלי שום התנגדות. אבל עכשיו תפעיל את השכל ואל תזוז. ותמשיך לקבל את כל הטיפול עד שנוכל לפרק את הגבס ולפרק את האירועים ולפרק את כל מה שצריך. וזה מאוד משמח שזה כל כך קשה לך, אבל מאוד צריך להיות עכשיו באחריות לא לעשות שטויות. כי תעשה שטויות, זה יחזיר אותך למצבך הקודם.
יותר מזה, אני אומר, יש בעיה של רצון לאיזה פתרון כסף כזה, אני אעשה את התשובה, אוקיי, אני בעיה, אני אעשה את המצוות של עולם המצוות והכל, כדי להגיע לעולם הבא, שבו אני כבר אהיה כאילו נתנה מכל הדברים כאילו קטנים, יכול.
טוב, אז זה קצת קשור למה שדיברנו מקודם, ביחס לרעתך הקודמי. אדם מפותח, זה לא אדם שמחפש, הוא לא כרעבד ישאף צל. יש אישיות נפולה, היא מחפשת את הנקודה שלא יהיה לה אחריות ולא יהיה לה מעמד. לא תצטרך לעשות כלום, והכל יקרה לה בדיוק כמו שהיא רוצה. מכוח זה שהיא פשוט יקרה לה דברים טובים. אבל האישיות הזאת, אישיות נכשלת. אישיות המפותחת, היא לא מחפשת שיקרו לה דברים. היא מחפשת לקחת אחריות ולעבוד, וגדול הנהנה מגיע כפיו יותר מרד שמיים. והאישיות הזאת, סביר שהיא אישיות הרבה יותר גאולתית מאשר אישיות הנכשלת הקודמת. וגאולת ישראל היא תייצר טיפוסים כאלה, והיהדות של טיפוסים כאלה זה היהדות האותנטית, והיהדות שהיא כולה מחכה להופעות מרומיות שיפלו עליה מהשמיים מרוב ברכות וסגולות וקדושות וכל מיני דברים טובים, זה לא יהדות של גאולה. זה ספיחים שצריך להתבגר מהם. ספיחים של מצבי עבר שצריך להתבגר מהם. שואלת הגמרא, מזבח הנחושת, מהווה? מה היה בכלל מזבח נחושת? אמר להם הקדוש ברוך הוא, התחילו ממקום שאומרים שירה לפניי. חזרה לכיתה א', חזרה אל המסלול של דור נעורים, חסד נעורייך. זאת היא ההתעלות הסידורית, זה מה שיחזיר אותנו אל הסדר, כמעט לאט לאט. עצמותה של השירה היא הרוח היותר עצמי של כל המהפכה. מתחוללת פה מהפכה, אוריינטציה ילדותית של מהפכה, זה בסערות גדולות, בכמה דברים אגרסיביים לפה ולשם ולגמור את העניין, זבנג וגמרנו. אבל יש מהפכות שהקדוש ברוך הוא מחולל אותם, והזבנגים האלוקיים יכולים לקחת אלפי שנים. אולפנים, אין לו מגבלה של זמן, אבל סוף דבר המהפכה תתחולל. עצמותה של השירה היא הרוח היותר עצמי של כל המהפכה, ואחריתה לברכה. אותך השם כי ענבת בי, לשוב אפך ותנחמני.